שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפוסק הזה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית במאות ה-16, 17, 18, פרק שני. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. הנוצרים במאה ה-16. העדות הנוצריות הגדולות היו היוונים אורתודוקסיים, שהיא העדה הגדולה ביותר שהערבים הנוצרים ברובם היו שייכים אליה, אם כי הפטריארך הירושלמי ישב באיסטנבול. הרובד העליון בכנסייה היו היוונים. מעבר להם, העדות הגדולות יחסית היו הארמנים, הקופטים והסורים. גורם חשוב בירושלים היו הפרנסיסקנים הקתולים, שהיו מעטים אבל מאוד מורגשים. במאה זו נושלו הפרנסיסקנים מהר ציון ועברו למנזר סן סלוודור, אותו קיבלו מהגיאורגים. מאות 17-18 מאופיינות בריב בין העדות הנוצריות, מאמצי הפרנסיסקנים להתחזק בעזרת מעצמות אירופאיות. בשנת 1621 צרפת פתחה קונסוליה בירושלים, שתפקידיה היו להגן על הצליינים, להגן על המקומות הקדושים ולעזור לפרנסיסקנים. לכאורה היה צריך להיות שיתוף פעולה בין הפרנסיסקנים לצרפתים, אבל לא כך היו פני הדברים, ובין שני הגופים שררה מתיחות. שניהם רצו אחריות על המקומות הקדושים, והפרנסיסקנים היו ברובם ספרדים ואיטלקים, והצרפתים העדיפו את הישועים. העימות בין הצרפתים והפרנסיסקנים נדחה במאה ה-17, כי המושל אבן פרוך גירש את הקונסול הצרפתי, כיוון שחשש שהוא יפריע לו במעשיו הנלוזים, והפרנסיסקנים לא הרוויחו מזה, כי הוא התענה גם אליהם כמו לכל תושבי ירושלים. במאה ה-17 מצב הפרנסיסקנים היה רעוע, כי הם היו בני ערובה. בשנת 1603 חטפו שודדי ים מלטזי מטען סבון של מושל עזה, והם נדרשו לשלם עבור זה. בשנת 1697 נחטפו אוניות מוסלמיות בידי שודדי ים נוצרים, והנזירים שוב נפגעו עקב כך. לפרנסיסקנים היו עימותים עם עדות נוצריות אחרות, ובעיקר עם היוונים אורתודוקסים בנושא השליטה על המקומות הקדושים. ליוונים היה יתרון עד אמצע המאה ה-17. 1. האוכלוסייה היוונית הייתה בעלת נתינות טורקית. 2. הפטריארך הירושלמי ישב בקושטה והיו לו שם מהלכים. 3. הפרנסיסקנים נחשדו באי לויאליות, בייחוד כאשר היה עימות נוצרי טורקי. מעמד היוונים היה חזק, והם השתלטו על רכוש הכנסיות חלשות כמו החבשית והגיאורגית, ואף גרשו לזמן מה את הארמנים מכנסייתם. הפרנסיסקנים התחזקו החל משנת 1690 ועד לאמצע המאה ה-18. טורקיה נלחמה באוסטריה ורצתה את עזרת צרפת, שהתנתה זאת בין השאר בזכויות לפרנסיסקנים. היוונים לא אהבו את ההשתלטות הפרנסיסקנית על המקומות הקדושים, והיו עימותים ביניהם ואפילו אלימים. במחצית השנייה של המאה ה-18 התרופף מעמדה של צרפת, והיוונים כבשו לעצמם אזורים שהפסידו, והמצב הזה קיים למעשה עד היום. גם אם היהודים רבו הפרנסיסקנים, למשל, 1. הרחבת בית הקברות היהודי בהר הזיתים היה למורת רוחם, כי הם רצו שטחים בהר. 2. השלטונות אסרו תהלוכות ביום א' של הדקלים מבית פגי לירושלים, והפרנסיסקנים האשימו באיסור הזה את היהודים. העדה היהודית, המאה ה-16. גירוש ספרד לא הביא כמות גדולה של יהודים ארצה, אבל הכיבוש העות'מאני עשה זאת, שכן הוא נראה בתחילה כנוח ומתקדם. העיר היהודית החשובה בארץ במאה זו הייתה צפת. שם ישבו הארי ורבי יוסף קארו, והייתה בה תעשיית הריגים מפותחת. היחסים עם השלטון התנהלו לפי חוקי עומר שהעניקו חופש פולחן וביטחון לחיים ולרכוש, אבל היו גם חובות שכן על היהודים היה לשלם מיסים ובייחוד מס גולגולת, והם נאלצו לסבול תקנות שתוקנו נגד אלה שאינם מוסלמים. המס העיקרי שהוטל ליהודים היה מס גולגולת, הג'זיה. היה זה מס שנתי והוטל לפי מפקדים בתחילת התקופה ולפי עומדן בהמשך. תשלום מס לפי עומדן היווה עילה לסחיטות. כאשר השלטון המקומי עשק את היהודים, יכלו לפנות לשלטון המרכזי ואף להפעיל את השדולה היהודית בטורקיה. ככל שהשלטון המרכזי נחלש, וזה קרה לכל אורך התקופה, גברו הנגיסות המקומיות. בתחילת המאה ה-16 השלטון המרכזי היה חזק, אבל ירד בהמשך המאה, וכן גם במאות הבאות. כאשר מצבם של היהודים היה טוב, התבטא הדבר בקבלת משרות חשובות כמו נציבים, חוכרי מיסים, תפקידי ממשל שונים ועוד. אבל בהמשך התקופה תפקידים אלה כבר לא ניתנו להם. על עדות היהודים ופרנסתם במאה ה-16 כתב משה בסולה מתוך יערי מסעות ארץ ישראל. ציטוט: יש תתוו בעלי בתים אשכנזים וספרדים לרוב ומסתעבים הם מוריסקים תושבי הארץ מקדם ומערביים הם באו מברבריה. בין כולם כמו 300 בעלי בתים מלבד אלמנות שהם יותר מתף קוף, כלומר 500, ומתפרנסות בירושלים בשופי, כלומר בשפע, שאין פורעות שום מס ועול, ומהן מתפרנס הקהל, כי במותן ייקחו הכל אם אין להם יורש, ומזה נעשים רוב צורכי הציבור. מקבלי צדקה הם יותר מ-200 נפשות, והרבה צדקה בא להם ממצרים ותוגרמה, כלומר טורקיה, וממקומות אחרים, והעניים האשכנזים אינם בזה הכלל, כי באה להם פרנסתם מוונציה. סוף ציטוט. הספרדים היוו את העדה היהודית הגדולה בירושלים, ובתוכם התמזגו המסתערבים. לידם הייתה קהילה מערבית ששמרה על ייחודה. אם האשכנזים היו לספרדים עימותים, לאשכנזים הייתה חצר הקדש מהתקופה הממלוכית וממנה התפרנסו עניי העדה. הספרדים ביקשו מהאשכנזים כספים עבור חובות של העדה היהודית בכללה, אבל לא תמיד נענו בחיוב. היו תקופות בהם היה הסכם מסודר בין העדות, למשל בזמן שהרב היה בצלאל אשכנזי נדרשו האשכנזים להפריש למען העדה שישית מהכנסותיהם, ולמרות שהיה הסכם מסודר, היו צריכים מדי פעם להגיע לפשרות בהתאם למצב הכלכלי של העדה בכללה ושל העדות המרכיבות אותה. מספר היהודים לאורך המאה ה-16 לפי נתונים טורקיים ללא אלמנות, 1525-1200 יהודים, 1538-1350 יהודים, 1553-2000 יהודים, 1562-1400 יהודים. מכאן ואילך חלה ירידה במספר היהודים בגלל התגברות השפעת השלטון המקומי וחולשת השלטון המרכזי. בראש הקהילה עמד בתחילה שחל יהוד, משרה שהמשיכה עוד מהתקופה הממלוכית, אבל מהר מאוד התבטלה המשרה הזו, וגם הזקנים שניהלו את הקהילה בתקופה הממלוכית נעלמו, ובמקומם באו הפרנסים. מספרם היה 2-4 אנשים, והם עמדו בראש העדה בכל הנוגע לעניינים חילוניים. הסמכויות שלהם היו נרחבות מאוד. הם דנו דיני ממונות, הם יכלו להסגיר יהודים לערכאות מוסלמיות, הם יכלו לגרש או להחרים יהודים בעייתיים, הם יכלו לתקן תקנות או לכנס מוסדות נוספים כדי לדון בתקנות חדשות ועוד. לא ברור מי מינה אותם, וכנראה היה זה מעמד כולם. הגוף הגבוה שהכיל למעשה את העדה בכללותה. משרה זו לא הייתה פשוטה, ואנשים לא ססו לקבל אותה על עצמם. הסיבה היא שהם היו צריכים לשלם מיסים חיצוניים, ולמעשה עבור השלטונות הם היו ערבים בממונם עבור המיסים האלה. לכן, משך הזמן מי שדאג למינוי הפרנסים היו הרבנים, והם היו צריכים ממש להתחנן כדי שמישהו יסכים לשאת בנטל. בדרך כלל היו אלה אנשים עמידים שלא קיבלו שכר עבור עבודתם. כדי שהפרנסים יוכלו לתפקד, הם דרשו כבר בתחילת המאה ה-16 למנות גוף שנקרא זין טובי העיר, כדי שיסעו בנטל יחד איתם. כלומר, יסייעו בגבייה ובאחריות לחובות טיפול גם עליהם. למעשה הפרנסים וזין טובי העיר היו במעמד דומה, אבל הפרנסים יכלו להיכנס את זין טובי העיר ולא להפך. המוסד הרחב ביותר היה מעמד כולם, כלומר אספת העדה שנתנה גיבוי להחלטות הפרנסים והחליטה החלטות כבדות, או שנראו לפרנסים כבדות. בראש ההיררכיה הדתית עמד הרב לאשכנזים והחכם לספרדים, והוא היה גם הדיין. היהודים יכלו לפנות גם לבית הדין המוסלמי, ורבים גם עשו זאת, בגלל חוסר יכולתו של הרב לכפות את קיום החלטותיו. בתחום החברתי היו על היהודים, כמו גם על הנוצרים, גזירות לא פשוטות, כמו אסור ליהודי להשיג שפחה מוסלמית, חייבים ללבוש מצנפות צהובות לזיהוי, בלכתם לבתי מרחץ התבדלו מהמוסלמים על ידי פעמונים, אסור לשתות יין בפומבי או למכור למוסלמי ועוד. על יחס ההמון היהודים כתב משה בסולה בתחילת התקופה 1523, ציטוט: הערביים הם רשעים גמורים על היהודים ועושים רשעת לבר ישראל ברחוב העיר, דהיינו הישמעאל, כלומר האוטומנים, או אפילו הערבי אם הוא מכובד של עיר, אינו שכיח שיעשה איזה רעה לבר ישראל ברחוב אם פגע בו, אבל הקטנים פגיעתם רעה אצל בר ישראל, כי אין לנו רשות להרים יד על אומה ישמעאלית. והערביים אמונה אחת עם ישמעאל, ואם הוא נותן הכאה לבר ישראל, אז הוא הולך בתחנונים, אבל לא שידברו נגדו. פן יוסיף להקותו מכה רבה, כי נקלעו בעיניו. סוף ציטוט. סיפור קשה שהראה ליהודים החל למעשה בתקופה הממלוכית והסתיים בשנת 1589. זהו סיפור של בית הכנסת המרכזי שנבנה בתקופה הממלוכית וסבל התנכלויות עד סוף התקופה הזאת, שנמשכו לתוך התקופה העותומנית עד שהביאו בסופו של דבר לסגירתו של בית הכנסת. המוסלמים טענו שזה מבנה חדש, האסור לפי חוקי עומר, והיהודים ניסו להילחם נגד טענה זו. טענה נוספת היא שהתפילה מפריעה למסגד הסמוך. בשלישי לראשון 1589 התקבל הפירמן, הצו המלכותי, מהסולטן לקדי של ירושלים, המורה לסגור את בית הכנסת, וכך נאמר בו בין השאר, ציטוט: מוסלמים מקרב תושבי הרובע באו עתה להגיש תלונה והאשמה נגד היהודים באומרם הטקסים הרעשניים של היהודים בהתאם לפולחניהם הכוזבים מפריעים לעבודת האל הרוממה והאדוקה שלנו. לכן ננעלה ונחתמה דלת בית הכנסת. אתה דיווחת, כתב הסולטן לקדי, כי למען הדת והמדינה יהיה זה נכון שחברי אותה קהילה לא יבואו עוד למקום הזה, ושבית הכנסת יושאר על תילו, ושהכניסה אליו סגורה, או שיסופח למסגד, או שיהפוך מקור הכנסה להוצאות המסגד הקדוש, ויסופח למסגד הקדוש. ולכן ציוויתי שהעולמה, כלומר חכמי הדת הגדולים והשחים הנכבדים, יחתמו על חוות דעת המשפטית שניתנה בעניין זה, שהפעולה תנקד בהתאם לכך, ושהמקום יסופח למסגד הקדוש. פקדתי כי כאשר צו זה יגיע אליך, תטפל ברצינות וזהירות בעניין הזה. אתה, כנדרש על ידי החוק הקדוש, תמנע מן הקהילה הנזכרת, כלומר היהודים, מלהחזיק במקום האמור כמקום פולחן שלהם, ותספח אותו למסגד האמור. לא תיתן לשום איש לחלוק על כך בניגוד לחוק, ואתה תכתוב ותדווח באיזו צורה נאכף החוק ובוצעה הוראתי, סוף ציטוט. אם כן, היהודים נותרו בלא בית כנסת, ולכן נאלצו להתפלל במניינים קטנים בבתים פרטיים. אז גם נוצר פירוד בין העדות שחלקו עד אז את בית הכנסת היחיד. בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, יסדו העדות בתי כנסת משלהם. הספרדים הקימו את קהל קדוש תלמוד תורה, שנודע אחר כך בשמו בית הכנסת אליהו הנביא, ובית הכנסת קהל קדוש גדול שנקרא לימים בית הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי. האשכנזים יסדו כנראה בית כנסת בחצר האשכנזים. עד כאן היהודים במאה ה-16, בפרק הבא נדון ביהודים במאה ה-17 וה-18.